שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר. שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן בשטח נדלני כמדי שבוע. שבוע מעניין היה לנו בתחום הנדלן, אין ספק, ואנחנו ננסה גם לשמוע מהזווית של בחירות, של הבחירות המוניציפליות, לאן הם לקחו אותנו בתחום הנדלן, והאם הולכים להיות שינויים לפנינו, נשמע מכמה זוויות, וגם בכלל, באופן כללי, עד כמה השוק מכיל את התקופה הארוכה הזאת של הלחימה, ולאן, לאן, לאן, וזאת שאלת מיליון הדולר, יש לומר, המחירים הולכים. אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, נאמר תודה רבה לעורך והמפיק נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. נמצא איתנו כעת ראש עיריית נכסים, הרב איצ'י רייך, שלום לך. הוא לא איתנו? אומרים לי שהוא לא איתנו עדיין, אנחנו ננסה לדבר לפני כן בקצרה על הנושא ונעלה אותו מיד אחרי. הבחירות שהיו לפני כמה ימים נתנו לנו איזשהו, נאמר, היבט שונה על שוק הנדלן. כמעט כל מתמודד, ובדקנו כאן בהפקה, עשינו איזשהו סקר לפני התוכנית, כמעט כל מתמודד בשבועות האחרונים שלפני הבחירות דיבר על תחום הנדלן. היה נראה כאילו זה הנושא. יש שיאמרו שהדבר קרה כי באמת לא היה דבר אחר לדבר עליו. מבחינה ביטחונית, הלחימה מתנהלת גם בצפון וגם בדרום. מבחינה כלכלית, כולם יודעים פחות או יותר את ההשלכות של הלחימה. הנושא הבוער מבחינה מוניציפלית היה נדלן לאן. גם בהיבט של ההתחדשות העירונית והתשתיות, אבל לא פחות מכך, בהיבט הכלכלי של המחירים, מה כל עירייה עושה או מנסה לעשות כדי לעזור לתושביה, הצעירים, המבוגרים, להישאר לגור באותה עיר ולא להצטרך לעבור ולהגר למקומות אחרים. עכשיו, אם נשים לב, הלכנו אחורה לבחירות הקודמות, לפני 5 שנים. מה קרה עם הבטחות הבחירות של הנציגים השונים ביחס לתחום הנדלן? אז באמת, אולי כאן לא המקום, לא ניתן פה ציונים לעיריות כאלה ואחרות. היו עיריות ומועצות מקומיות שקיימו כמעט אחת לאחת, ואפילו לפעמים יותר, את ההבטחות. ניקח לדוגמה את ירושלים. כל הנושא של ההתחדשות העירונית, שראש העיר משה ליאון באמת לקח אותו כפרויקט אישי, פורח בשנים האחרונות בצורה שלא הייתה לפני כן. ומלאי הנדלן ומלאי הדירות גדל בצורה שמאוד מאוד מרשימה, ויש שאומרים שכבר היום ניכרת ההשפעה על המחירים באזורים מסוימים בעיר, שאומנם עולים, אבל יכולים היו לעלות הרבה יותר לו לא היו את המלאים האלה של ההתחדשות העירונית. גם כן בערים אחרות, ערים צעירות יותר, שמתפתחות בעקבות כל מיני תכנונים של מועצות כדוגמת, של ועדות תכנון כדוגמת הוותמ"ל, שמתכננת בהיקפים גדולים ביותר, גם שם ניכרת ההשפעה של גורמים נבחרים, ראשי מועצות, ראשי עיריות, ונראה באמת שההשפעה שלהם בסופו של דבר יכולה לעזור גם כן למחירים. אנחנו רוצים לשמוע בעניין הזה, נמצא איתנו כעת חגי רזניק, שומע אותנו?
שומע, שומע.
מה דעתך על זה? אני אשאל אותך ישר את השאלה הזו, עד כמה השפעתם של גורמים נבחרים בעיריות, במועצות, יכולה מהרגע להרגע לשנות את סטטוס שוק הנדלן, את מצב שוק הנדלן מבחינת מחירים, מבחינת תכנון וכל המסתעף מזה?
אז אני אגיד ככה, קודם כל לגבי המחירים, תודה, כווריאנט בודד, רשות מקומית כזאת או אחרת, יהיה לה קשה לשנות כמובן את רמת המחירים, אלא אם כן מדובר בפרויקט השכרה לטווח רחוק או כאלה דברים, אז באמת כמובן שראש עיר יכול בכוחו ובכוח שליטתו בוועדה המקומית באמת קדם פרויקטים ייחודיים, אבל קשה, כי המצבור השלטון המקומי באמת חולש גם על רוב המועצות המקומיות לתכנון ובנייה, וכמובן ככל שיוצאים היתרים, אז הדברים האלה משפיעים, אבל זה לא מדיניות מקרו, זה לא וריאנטים כלכליים רחבים שבאמת יכולים לגבי המחיר.
עד כמה אתה חושב?
התכנון, כן. לגבי התכנון, לגבי המעגל התכנון, לשלטון המקומי יש עוצמה רבה להשפיע.
יפה, הקדמת לי את השאלה באמת. היבט התכנון, אני חושב, הוא הכי משמעותי.
כן, כן, גם לגבי תוכנית בניין עיר, טאבה, גם לגבי, גם הדברים אגב שמאושרים בסמכות מחוזית, בסמכות ועדת, בוועדה המחוזית, חלק גדול מתחילים ומתבשלים ברמת הוועדה המקומית, כאשר ראש העיר, או אחד מנציגה, מסגנה, הוא יושב ראש הוועדה המקומית, ובאמת יש לה, לוועדה הזאת עוצמה גדולה, ולכן בהיבטים התכנוניים ראש העיר הוא, בהחלט גורם משפיע, בטוח בצד הפוזיטיבי, וגם בצד כשחקן וטו, זאת אומרת, בדרך כלל פרויקט שראש עיר לא רוצה שיקרה, לא יכול לקרות ללא השתתפות הסכמה מדיניות ראש עיר.
נכון. פה באמת נשאלת השאלה, אנחנו לאחרונה שומעים יותר ויותר על המאבקים האלה, שבין מועצות כאלה ואחרות במיוחד, או עיריות גדולות כמובן, מול הוותמ"ל, כי הוותמ"ל גוף חזק, גדול, מתכנן במסות של אלפים ולפעמים יותר. אתה רואה בעקבות הבחירות עכשיו איזושהי נקודת איזון? אתה רואה את הצדדים מתחילים להידבר יותר, או שאנחנו נגיע בסוף לאיזשהו פיצוץ בין הצדדים?
תראה, בסוף צריך להבין, הוותמ"ל, הכוח של כוח ותמ"ל צריך בעיקר להיות מופנה במקום שהכוחות הרגילים לא מצליחים להעביר, מכיוון שיש לוותמ"ל סמכויות מאוד מאוד נרחבות בחוק. יש מקומות שגם צריך לתכנן כשזה חוצה תשתיות לאומיות או חוצה קרקע פרטית או דברים כאלה. אגב, לחברה הערבית הוותמ"ל מאוד מתאים, זאת אומרת, האירוע הזה במקומות שגם יש הרבה מצבורות של קרקע פרטית, צריך לעשות תכנון עוקף, וגם במקומות שיש צורך ביצירה מועצת של תכנון תשתיתי נרחב, אז בהחלט לוותמ"ל יש עדיפות. אני אומר עוד פעם, אני חושב שברשויות מקומיות, אם אין את ההקשרים שתיארתי או הקשרים מורכבים, בהחלט השלטון המקומי צריך להיות ריבון, וראוי שימצאו האיזונים בין כוחו של הוותמ"ל. אגב, בין תפקידי השונים, אני היום ראש מכון ריסמן לפיתוח הנגב, והיום לדוגמה, כל מה שקשור לחברה הבדואית, אנחנו גם מכון שמורכבים על ידי בדואים ויהודים, כן. כל מה שקשור לחברה הבדואית, אנחנו לדוגמה חושבים שצריך לייצר בחקיקה ראשית משהו שהוא דמוי ותמ"ל, כי בעצם בשביל לתכנן נגב חדש, פעמים צריך כוח שהוא מעבר לכוח של רשות מקומית כזאת או אחרת, או ועדה מקומית או מרחבית כזו או אחרת.
יכול להיות שאפילו הכוח של הוותמ"ל לא מספיק למצב כזה, אתה אומר.
לא, צריך בהחלט כוח שהוא כוח ותמ"ל, כוח מקביל לוותמ"ל, ובהחלט צריך. אבל אני אומר, בסוף, אם עיר מתנהלת בצורה נכונה, או מרחב מתנהל בצורה נכונה, אז בהחלט, אני חושב שיש משמעות לשלטון מקומי נבחר בבית התכנון. לא סתם המחוקק נתן בידי הרשות המקומית את הוועדה המקומית לתכנון הבנייה, ועדת המשנה וכך.
נכון.
כיוון שיש פה היגיון תכנוני לאלה שנבחרו להוביל את העיר שלהם קדימה.
תרשה לי לשאול אותך לסיום, הזכרת את הנגב. עד כמה הפעילות שלכם לפחות מהמקום התכנוני השתנתה בעקבות האירועים? כי בסופו של דבר, נכון, זה אזור לחימה כרגע, אפשר לומר שלפחות אירועי טילים ירדו משמעותית בחודשיים האחרונים, אבל ביום שאחרי, כמו שנהיה כבר המושג, אתה רואה תכנון שונה, מסיבי, אתם מקבלים כבר איזה שהם דשים מהרשויות ומהגורמים היותר גבוהים בהיררכיה, שהנגב הולך להיות משימה לאומית?
אז תראה, קודם כל צריך להגיד שבאמת מנהלת תקומה, צריך להגיד ביושר, קיבלה סמכויות משמעותיות. אתה יודע, עכשיו חובת ההוכחה עליה.
נכון.
בסופו של דבר, אבל קיבלה סמכויות, קיבלה תקציבים, יש בהחלט יכולת לבצע, זאת אומרת, מנהלת יהודית בהחלט היה כיוון נכון, והדבר הזה צריך להצליח. אני הייתי ביישובי העוטף, ביקרתי, חלק גדול מהדברים בסוף צריך להתקדם, וצריך לראות שכשמתחילות עבודות בשטח, זאת אומרת לצד יצירת מחנות זמניים כאלה ואחרים, צריך להשקיע אנרגיה גדולה בשיקום המחנה הישן, מה שנקרא,
נכון.
ביישובים השונים.
נכון, אתה שומע את זה גם מהציבור?
יצירת אופק. לגבי מה שאני עוסק בו, בסוף צריך להבין, החברה הבדואית גילתה סולידריות יוצאת דופן בשביעי לאוקטובר, ואנחנו ראינו גם אירועים של הצלת חיים, גם גיוס מילואים ליחידות הגששים של עשרות אחוזים מעל מה שנדרש, של גששים בדואים, גם יוזמות של אירוח, של גם מפונים מעוטף עזה. הטיירן הבדואי סמי אל-קרנאווי אירח מעל 1,000 מפונים מעוטף עזה, חלק גדול על חשבונו, ואם זה יוזמות של הפגה לחיילים וכו', ואני חושב שחלק מהמשימה שלנו במכון ריפמן ושמדינת ישראל בכלל זה להפוך את ברית הדמים הזאת לברית אחים. צריך לזכור שיש גם חללי צה"ל בדואים וגם...
נכון, אי אפשר להתעלם מזה, נכון. נכון. חגי רזניק, תודה רבה לך שהיית איתנו, ונשמח, תצליחו בפועלכם.
תודה, תודה.
להתראות. נחזור למרואיין שפתחנו בו, ראש עיריית יחסים, הרב איצ'ר רייך, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו. אני רוצה להתחיל ולשאול אותך מיד בנקודה שבה סיימנו כעת. עד כמה אתה רואה, קודם כל צריך להגיד, נפתח בזה ברכות על ההצלחה במערכת הבחירות האחרונה, אני רוצה לשאול אותך מהמקום, באמת ברכות והצלחה רבה, מהמקום הנדלני, תן לנו איזושהי בשורה שאתה אומר לעצמך, חיכיתי שהבחירות יעברו, מכאן יקרה ככה וככה.
לא, אז אני לא יכול לפתוח כך, בפני שגם בקדנציה הזו, שהייתי שותף לרב דן כהן שהיה ראש המועצה, ואני כסגן ראש המועצה, קידמנו את התהליכים ואנחנו מקדמים אותם הלאה. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד שהבחירות הם אלה שיעשו משהו בתחום הזה, אבל אני אתן את כל, אתן את כל הסקירה ומה עומד לפנינו. יש לי תהליך שמתמשך, ובאמת בקדנציה הזו זה יוצא אל הפועל. ושבקדנציה הזו יש למעשה היום כמה מצבי בנייה, של שניים מתוכם זה ביישוב הקיים, והשאר זה כבר גבעת הפרסה, שכונת משכנות התורה, שזה שכונות חדשות ברכסים. במסגרת הזו, ביישוב הקיים, יש פרויקט חזוני של כ-200 יחידות דיור שאמור להתחיל להתאכלס בשנה הקרובה. יש פרויקט נספי השחר של כ-600 יחידות דיור, שגם הוא בתוך שנה וחצי מתחיל להתאכלס. ומעבר לזה יש גבעת הפרסה שיש בה שתי אונות, אונה צפונית ואונה דרומית. האונה הצפונית שוקה במלואה, וכבר גם יש שם מאות יחידות דיור של מחיר למשתכן, שזה הצפי של האכלוס, זה בערך 3 שנים. והאונה הדרומית שהיא גם כ-1,000 יחידות דיור, הצפי לאכלוס 5 שנים.
ועד כמה?
מה שאמור להיות, כן. אבל מה שאמור להיות משמעותי כן יותר, זה אזורי המסחר והתעסוקה שהיום לא קיימים ברכסים בכלל. וזה ישנם מגרשים שכבר שווקו, ישנם מגרשים שאמורים להיות משווקים בחודש-חודשיים הקרובים. וחוץ מזה יש כ-250,000 מטר של מסחר ותעסוקה בשטח משותף לנו ולמועצה אזורית זבולון, ועל זה אני אמור לתת את הדגש ואת כל הלחץ להוציא את זה כמה שיותר מהר.
יפה, כי באמת מבחינת המיקום של רכסים אתם אמורים להביא בשורה של ממש לצפון.
אנחנו לוחצים בתוכניות, יש תוכניות מאושרות במחלף על כביש 6, שהוא במרחק של 2-3 דקות מהכניסה לרכסים, ויש תוכנית מאושרת. אנחנו לוחצים במשרד התחבורה כדי לקדם את הבנייה בפועל של המחלף הזה, וזה ודאי יהווה זרז לאכלוס של כל אזורי התעסוקה, כי הם יושבים ממש על הפתח של כביש 6, צפונה ודרומה, וזה מאוד מאוד משמעותי. המשימה כעת זה להוציא אל הפועל את השטחי מסחר ותעסוקה, כדי לתת גם מצד אחד פרנסה לתושבים שבאים לגור, גם מסחר שצריך וגם ארנונה לעירייה.
כן, לא פחות חשוב. כשאנחנו מסתכלים על שנים קדימה, אתה רואה את רכסים נהפכת לאחד אולי אפילו שאמרו הפתרון של מצוקת הנדלן במגזר החרדי, כי אנחנו פה בתוכנית כבר חודשים, שואלים כמעט כל מי שאפשר, איפה עוד לא ניסו? איפה תמון הפתרון גם בהיבט המחירים, או כמו שאתה ציינת, בהיבט התעסוקה? איפה נמצאת הבשורה? אתה חושב שזה אולי אצלכם?
מבחינת מסחר ותעסוקה, אני חושב שאנחנו נהווה פתרון של מסחר מתאים לאוכלוסייה החרדית ותעסוקה מתאימה לאוכלוסייה החרדית לכל הצפון. מבחינת מחירים, אנחנו עדיין מחירים זולים יותר מהמחירים הגבוהים של, של מרכז הארץ, אבל גם זה עדיין גבוה. אנחנו מחפשים ביחד עם משרד השיכון איך, איך ניתן להוזיל עוד באמצעות כל מיני תוכניות. המחיר למשתכן, יש 104 יחידות דיור, שזה לא הרבה, ויש על זה למעלה מ-5,000 נרשמים. יש עוד, יש עוד יחידות דיור ששווקו לקבלנים, ובחודשים הקרובים זה מאות יחידות דיור שאמורים לתת במחיר, במחיר למשתכן, או מחיר למטרה, או...
כן, מחיר מטרה.
לזה, יפה. אבל, מחיר מטרה, אבל זה יהיה במחירים זולים בהרבה מה...
והמחיר שוב. יפה, אבל זו כבר באמת בשורה של ממש. רבית שירייך, ראש עיריית נכסים, כן?
עוד מילה אחת, ומעבר לפינה יש עוד כ-2,500 יחידות דיור.
או, זה כבר מספר.
זה נקרא רכסים צפון.
וואה.
שזה יהיה השלב הבא של אחרי גבעת הפרסר.
יפה.
זאת אומרת, יש פוטנציאל של אלפי יחידות דיור שמקופות במסחר ותעסוקה, ועם מאפיינים שמתאימים לאוכלוסייה החרדית. זה לא...
אתה אומר, אם אנחנו נדבר כמו נדלניסטים, באופק רואים מנופים.
נכון.
יפה.
וזה צריך להדגיש, זה תוכניות שמותאמות בראש לאוכלוסייה החרדית, וזה לא איזה מקום שלוקחים, ואז מתחילים לחפש איפה יש שטחים עבור מוסדות ציבור ועבור מוסדות חינוך, שיתאים למאפיינים, גודל אוכלוסייה וכו' וכו'. כל הדברים האלה, הכל נלקח בחשבון במסגרת הפנייה. אני אוסיף פה דבר אחד, שבגבעת הפרסה המבנה ציבור, מבנה החינוך מקדימים בשטח את המגורים. כשיבואו לגור בעוד 3 שנים מבנה החינוך,
זה חשוב,
גני ילדים, בתי כנסת
יהיו מוכנים בעזרת השם. זה חשוב, כי אם יש משהו שאפשר לומר נמאס, אני חושב ממש זאת המילה, נמאס לזוגות צעירים, למשפחות צעירות שעוברות לשכונות חדשות, השקיעו ממיטב כספם ועוברים לדירה חדשה, אבל פה זה נגמר. הרחוב לא מושלם, הבתי כנסת נראים בבנייה ארעית למשך שנים. אם אתם תדעו לבשר בשורה במישור הזה, זה יירשם לזכותכם לדורות.
אני אמרתי למשרד השיכון שאני לא מוכן בשום אופן שייכנס דייר אחד והגן ילדים שלו יהיה בקרבן.
יפה.
או באיזה מקום שהוא לא ראוי לגן ילדים, והבית כנסת יהיה מבנה יביל שישימו אותו באמצע הגן העירוני.
נכון.
זה לא מקובל עליי.
לא מקובל.
אז אנחנו נעצור את הבנייה.
זה לא מקובל, ומעבר לזה, זה גם אומר איזושהי אמירה. אדם קונה דירה בשכונה חדשה, עובר, אבל אומרים לו, תשמע, העיקר שתגור. תסתדר כבר עם הדברים האחרים.
אני מתנגד לזה לחרדות. אני מתנגד לזה לחרדות, ואנחנו מחפשים את כל התקציבים ואת כל היכולת, על מנת שבן אדם שמקיע, יהיה לו צריכים לדעת שאם בעיר חילונית, יש צרכים, בעיר חרדית יש צרכים אחרים, ובראשם גם בית כנסת וגם מקווה וגם גן ילדים וגם ישיבה. ולכן כל זה צריך לשרת את הציבור וצריך להיות מוכן כשבאים לגור.
יפה, יפה, רבית שירייך, תודה רבה לך על הדברים, הבאת פה בשורה של ממש, ונקווה שהרבה מועצות ועיריות ילכו בעקבותיך, שיהיה לכם הצלחה רבה וקדנציה מבורכת בעזרת השם.
אמן, אמן, תודה.
כל טוב.
תודה וכל טוב.
הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם, וברוך השם, אחרי הרבה זמן ואחרי הרבה, נקרא לזה, המתנה ופרסומים, כמו שאתם בטח שמעתם בימים האחרונים, אני גאה יחד עם מערכת כל חי לחשוף בפניכם את הדבר הבא, אפשר לומר, בתחום השיווק ובתחום הנדלן, וכפי שקראנו לו בפרסומים, המקפצה לנדלן. אז במשפט אחד אני אנסה להסביר ברשותכם במה מדובר, ואז נשמע את אנשי המקצוע שכבר איתנו על הקו. רדיו כל חי בשיתוף חברת סייאטה, זיהה פוטנציאל שיווקי, ואפשר לומר צורך שיווקי, של הרבה 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 פונים שפנו אלינו בחודשים האחרונים בסוג של מצוקה. מצד אחד, תקופת לחימה. ולפני כן, המאבקים על הרפורמה וההפגנות וכו'. סימני השאלה סביב תחום הנדלן, הלכו וגדלו עם הזמן, בצורה שכבר היום אנשים ממש חוששים האם זה הזמן לרכוש, האם זה לא הזמן לרכוש, ואם כן הזמן לרכוש, מה עליהם לעשות. במיוחד, במיוחד, זוגות צעירים שנמצאים עם איזשהו הון התחלתי ולא יודעים בדיוק מה לעשות איתו. אפילו הגיעו אלינו שאלות מאנשים שכבר רכשו, המון אפשר לומר פעמים, דירות ודירות, להם, לילדים, לנכדים, אבל עדיין שואלים, זה הזמן אולי לקנות יותר? יש לנו כסף מיותר, או אנחנו יכולים להשיג מימון לעסקה הבאה. בקיצור, השוק מצד אחד בסימני שאלה, ההזדמנויות נמצאות, אבל הרגשנו את הצורך של רבים וטובים ביד מקצועית שתלווה אותם. ולכן, כפי שקראנו לזה בפרסומים, המקפצה לנדלן, שבעזרת השם תמשיכו לשמוע בתקופה הקרובה, אנחנו רוצים להביא אתכם, המאזינים, למקפצה הזו. אנחנו רוצים שאתם תקבלו מאיתנו את היכולת מצד אחד לשמוע, לקבל את כל המידע כאן בתוכנית, לקבל החלטה מושכלת, ובעזרת השם אחרי שתקבלו את ההחלטה, לקבל את הליווי המקצועי והטוב ביותר שיכול להיות, וזה כבר הליווי של חברת סייאטה, סייאטה נדלן, חברה מקצועית אמינה, עם אנשי צוות מהשורה הראשונה שיודעים ללוות אתכם המאזינים, במידה ותחליטו בעזרת השם לרכוש באי אילו מהפרויקטים שאנחנו נביא לפניכם כאן, תלווה אתכם מתחילה ועד סוף, מהפן המשפטי, מפן המשכנתאות, בפן אפילו העסקי, התלבטותי נקרא לזה. אתם שואלים את עצמכם אם זאת העסקה או זאת העסקה, האם מכאן או מכאן. גם כן יועצים בתחום עיצוב הפנים והאדריכלות, עד כדי יועצים בנקאיים שגם כן יעזרו לכם לדעת כיצד להתנהל מבחינה כספית. הכל תחת אותה קורת גג, חברת סייאטה נדל"ן. אז בלי מילים מיותרות, אנחנו רוצים להתחיל בעזרת השם ובשעה טובה. עם הפרויקט הראשון שאנחנו מציגים לפניכם כאן בתוכנית, נמצא איתנו על הקו מר שי רובין מקבוצת דוד אזולאי, שלום.
הלא נתנאל, מה נשמע?
ברוך השם, שי, תודה שאתה מצטרף אלינו. אז כפי שהקדמתי, אנחנו במהלך כל תוכנית בעזרת השם, מדי שבוע נציג לפני המאזינים פרויקט ייחודי, שאנחנו התוכנית כאן, שטח נדלני יחד עם חברת סייאטה, בדקנו, למדנו והבנו שהוא הזדמנות, ונביא את נציגי החברה, במקרה הזה זה אתה, כדי לספר על הפרויקט, לספר על התנאים המיוחדים שיש לנו כאן, ולאט לאט אנחנו מקווים שהפלטפורמה הזו תעשה טוב. אז קודם כל בוא תסביר לנו קצת על הפרויקט, על חברה דוד אזולאי, ונשמע פרטים.
אוקיי, אז קודם כל תודה שאתם מערכים אותי. אני אספר קצת על קבוצת דוד אזולאי. קבוצת דוד אזולאי זה חברה שקיימת משנת 2005, חברה שעסוקה בבנייה, במיוחד במוצר שנקרא דיור בר השגה, דיור לכל כיס מה שנקרא. ההתפתחות הגדולה שלנו נמצאת בנתניה, אנחנו בונים בנתניה 5 פרויקטים שפרוסים ברחבי העיר. אנחנו היום ניגע ונדבר על הפרויקט שלנו בשכונת קריית השרון, שזה אחת השכונות המתפתחות ביותר והצעירות ביותר שיש בנתניה. אנחנו מדברים על פרויקט שמדובר על 15 קומות, 62 דירות, יושב במיקום הכי טוב בקריית השרון. נספר לכם קצת.
זהו, למי שממאזיננו לא כל כך מכיר את קריית השרון, כי אני יכול לומר לך, אני לא נתניאתי, כשאומרים לי נתניה, אני חושב על חוף הים, אני חושב על השכונות הצעירות בדרום, אנחנו מדברים פה על שכונה מעניינת יותר בצד המזרחי של נתניה, נכון?
בדיוק כך, ממש כך. נספר קצת על השכונה.
כן.
קריית השרון היא אחת השכונות הצעירות והמתפתחות ביותר של העיר, כמו שאמרתי. בשכונה קיימים מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, אזורי מסחר, מרכזים קהילתיים, קאנטרי קלאב, המכללה האקדמית של נתניה ממוקמת בקריית השרון. והשכונה נהנית מפיתוח סביבה ירוקה מתקדם, כולל חורשת הסרג'נטים הענקית, שמהווה ראייה ירוקה בלב השכונה. איכות חיים של, אתה יודע, לצד חיי קהילה צעירה תוססת ואיכותית, מה שנקרא סביבה מושלמת למשפחות עם ילדים, ממש כך.
יפה. עכשיו, כשאנחנו בעצם פונים למאזינים שברובם הגדול מעוניינים להשקיע בשכונה כזו, אני לא רואה דווקא את רוב המאזינים הולכים לגור מהרגע להרגע בשכונה חדשה בנתניה או בכלל עוברים עיר, אבל אתה אומר השכונה מתפתחת בצורה כזאת שכהשקעה היא נכונה, מכללת נתניה נמצאת שם, זוגות צעירים, משפחות, זה המקום לקנות.
בוודאי.
בוא נדבר קצת על העסקה עצמה, כי אנחנו יודעים שיש היום הרבה תנאי תשלום מיוחדים, כל קבלן כמעט מבטיח הבטחות כאלה ואחרות, אבל אצלכם ממה שאנחנו בדקנו מדובר במתווה שעוצרים ומקשיבים לו.
בדיוק כך. תראה, בהמשך לשיחתנו, כי אנחנו כבר דיברנו מספר פעמים, ובאמת חשבנו איך לגשת ואיך לתקוף את זה ולתת משהו שהוא מעניין.
נכון.
קודם כל אנחנו נדבר על התנאי תשלום. אנחנו יצאנו במבצע לטובת החבר'ה שלכם בסיאטה, של מה שנקרא 180 אלף ושכר דירה. ואני ארחיב, מה הכוונה? 180 אלף שקל, אנחנו מדברים על דאון פיימנט של 180 אלף שקל, יתרת התשלום תלווה בהלוואה בסבסוד קבלן, אני מניח שאתם מכירים ותקלתם עם המושג הזה.
נכון, והסברנו אותו, כן.
בדיוק, שלמעשה אותו לקוח מביא את 180 אלף דאון פיימנט, לוקחים הלוואה בסבסוד שהיזם משלם את הריבית. יש לנו גם תנאי תשלום מבחינת המחיר, נתנו איזושהי הנחה מאוד מאוד מיוחדת לחבר'ה שלכם.
כן.
שאני מניח שאתם תרחיבו ותדברו עם המאזינים שלכם על ההנחה הזו.
נכון.
יש לנו תור מהמדד.
נכון, שיש לומר שהמדד בשנים האחרונות הוא עליית ערך של כמה אחוזים טובים בשנה, ואפילו שהוא הוגבל בחוק עד ל-40 אחוז עדיין, מערך הדירה כמובן, עדיין זה יכול להגיע לסכומים גבוהים מאוד, ואתם בעצם פותרים את הקונים מהצמדה למדד.
ממש כך, ממש מדהים. כך. לא רק שזה גם הרבה כסף, אני אגיד לך יותר מזה, זה כסף שהקונה צריך להביא מעון עצמי, הכוונה הקונה לא יכול לבקש את זה בליווי מהבנק, זה כסף שהוא צריך להביא ממש מעון עצמי.
יפה.
זאת אומרת, אם תוסף את המדד עוד 200 אלף שקל, אותו רוכש צריך להביא את זה מעון עצמי 200 אלף שקלים.
יפה, ואת זה אתם חוסכים. שם הפרויקט?
שם הפרויקט בראשית פמילי.
בראשית פמילי, של קבוצת דוד אזולאי, ואנחנו מדברים לדעתך מהפן ההשקעתי הזה, של 180 אלף שקל תשלום, והיתרה רק בסוף, אתה ממליץ על איזה סוג דירה? 3, 4, 5 חדרים? מה הדירה שהיית מכוון אליה?
אז אני אגיד לך, דירת 4 חדרים זה הדירה שאנחנו מכוונים אליה, ואני אתן לך גם את הסיבה לכך. מכיוון המיקום שלנו, קודם כל ממוקם מול חורשת הסרג'נטים. כל הדירות 4 חדרים שלנו ממוקמות בחזית הבניין. זאת אומרת, לא משנה איפה אתה נכנס לדירה, אתה רואה ירוק, אתה רואה טבע מול העיניים שלך.
מדהים.
בוא נתייחס.
והדירות האלה מתאימות?
כן. 5 דקות הליכה משם, אנחנו מדברים על מפלגת נתניה הענקית. עכשיו, אנחנו באנו מחשיבה, בכוונה תחילה, שעשינו מוצר שהוא מיוחד. עשינו 4 חדרים שבכל דירה, למעשה, יש 2 יחידות מאסטר הורים.
מדהים.
בכל דירה.
כלומר, שזה בעצם 2 יחידות שיכולות להתאים להשכרה שונה קצת.
בדיוק. עכשיו, החדר השלישי, כי ב4 חדרים, אתה יודע, אנחנו עושים 3 חדרי שינה וסלון, אז החדר השלישי למעשה הוא ממד שמולו ממוקם השירותים והמקלחת של המשפחה. אז למעשה כל חדר, 3 חדרי שינה, מקבלים שירותים ומקלחת. עכשיו, כשאתה מדבר על אזור סטודנטים, אתה יכול להזכיר פה גם לפי חדרים. אנחנו יודעים שכל עניין של חלוקת הדירות זה משהו שהוא פחות מבחינת החוק, ואסור להרכיב במספר מטבחים, אז אנחנו שומרים על החוק ורוצים לשמור על קו אחיד, בגלל שזה ליד המכללה אפשר להזכיר כל חדר.
אז גם מבחינת השכירות, מעבר לעליית הערך שכפי הנראה, אפשר לומר שכשמסתכלים אחורה בשנים האחרונות, מבצבצת ובאה, גם אנחנו שומעים את זה מהמומחים השונים, אבל מעבר לזה, שכונה שטוב להזכיר בה, שכונה מבטיחה, עם מוסדות לימוד, עם חברות תה אמינות, חברה דוד אזולאי היא קבוצה מאוד ותיקה וידועה, עסקה מעניינת, 180 אלף שקל תשלום, דאון פיימנט, תשלום ראשון, 10 פעמים חי, כמו שאומרים. שי רובין, תודה רבה לך, ואנחנו מפרסמים בעניין הזה כאן, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לפנות, כוכבית 2633, תרשמו לפניכם. כוכבית 2633, אנחנו חושפים כאן את מספר הטלפון של חברת סיאטה, בעזרת השם המספר הזה עוד ירוץ ותשמעו אותו הרבה, ואנחנו כולנו תקווה שבעזרת השם תשמעו אותו לטובה ולברכה. אנחנו מתחילים עם פרויקט מעניין מאוד, פרויקט בראשית פמילי, שכפי ששמעתם משי רובין מקבוצת דוד אזולאי, פרויקט ייחודי במיקום מבטיח בנתניה, יש הרבה פוטנציאל לשכונה, לקנות היום נכס ב-180 אלף שקל, הון עצמי, והיתרה רק עם השלמת הדירה, כמובן שיש את עניין הלוואות הקבלן, ואנחנו נעריך פה עוד בתוכניות הבאות איך מתנהלת הלוואת הקבלן, אבל בסופו של דבר, מדובר בעסקה טובה, אז אתם יותר ממוזמנים לפנות, שוב, כוכבית 2633, תשאירו פרטים, נציגי חברת סיאטה יחזרו אליכם בימים הקרובים, ישמיעו לכם פרטים נוספים, יתאמו עם המתאימים ומי שרוצה להתקדם פגישות, ובעזרת השם, כולנו תקווה שהפרויקט הזה והבאים אחריו יהיו בשורה. אנחנו מתחילים דבר חדש, תודה שהזנתם, יוצאים לפרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם עורך הדין נתנאל לאופר. שטח נדלני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז היום אנחנו בפינה נוספת של פינתנו עושים סדר בהתחדשות עירונית, ואיתנו מר תמיר חפץ, מנכ"ל קלנטור התחדשות עירונית. שלום תמיר.
אהלן.
תודה שאתה איתנו שוב, אחרי ששבוע שעבר הייתה תוכנית באמת מרתקת, כלכלה וכל מה שמאחוריה.
כן, אין על כלכלה.
באמת היה פרק מרתק, ואמרנו בשבוע שעבר שהפרק הזה ידבר על התהליך הבירוקרטי יותר. בוא תפרט לנו קצת יותר.
לא, דיבר על, יותר על הפן התכנוני, וכן, ואפרופו הפן התכנוני, אני רוצה לספר לך, אתה יודע, בשבוע שבוע, באמת לפני שבועיים דיברנו על הבירוקרטיה וכל זה, ואמרתי שכשמאשרים טאבה זה אירוע ממש גדול, אז אני שמח לספר לך שאומנם עוד לא השארנו טאבה בפרויקט שלנו בסן מרטין בירושלים.
בירושלים,
כן,
וואו.
כן, בקטמון ח'ט'.
מקום יפה.
אז עוד לא אישור טאבה, אבל קיבלנו בעצם המלצה של הוועדה המחוזית, אוטוטו הפקדה להתנגדויות, וזה באמת אירוע גדול.
זה ככה... אבן דרך חשובה.
כן, כן, אנחנו אז בדרך להוציא את זה לפועל, וזה משמח מאוד.
יפה. אז על מה נדבר היום? נדבר קצת על תכנון, על מה בעלי הדירות צריכים לשים לב?
בדיוק, כן, אנחנו נחלק את הפרק לשתיים. אחד, זה דברים שכדאי לשים לב ברמה התכנונית של כל הפרויקט, ואחרי זה נרד ספציפית לתכנון של הדירה עצמה.
יפה, שזה תכלס הכי חשוב בסול בעלי הדירות, כי בסוף של דבר זה כל אחד וקורת הגג שלו.
לגמרי, לגמרי. אז תראה, קודם כל, בעלי הדירות צריכים להבין משהו לגבי הפרויקט עצמו, אולי קצת לא נעים לשמוע את זה, אבל בוא נאמר את האמת, מה שיש להם היום לא יהיה. כי אתה יודע, הם רגילים לגור באיזה שכונה, באיזה בניין פסטורלי כזה.
קטן, שקט.
כן, עם עוד שכנים, מכירים את כולם, אתה יודע, לטוב ולרע. ופתאום, תשמע, פרויקטים כאלה בממוצע, בדרך כלל מכפילים בפי 3 או פי 4 מכמות הדירות הקיימות.
משהו אחר
וזה,
לגמרי.
כן, זה משנה, אתה מבין, זה משהו אחר לגמרי, זה לא משהו שמכירים בכלל. אז קודם כל צריכים להיות מוכנים לעניין הזה, אתה יודע, הקהילתיות שהייתה בעבר, אני מקווה שהיא תהיה שוב.
אבל שונה.
אבל שונה לגמרי, כן. זה חשוב לדעת.
יפה. מצד שני, אבל יש מרכיבים שחשוב לשים אליהם לב מההיבט של איכות החיים שמשתפרת.
נכון, נכון. בוא נדבר על זה קצת, ונדבר על כל מיני דברים שחשוב לשים לב אליהם. תראה, הדבר הראשון שלדעתי הכי הכי חשוב לשים לב בתכנון, זה שבין הבניינים למטה יש מרחב ירוק, מרחב ציבורי, ככה טוב וכיפי ורחב, שהילדים יכולים לרדת ולשחק בו, כי אתה יודע, אחרי הכל בכל זאת אנחנו לא רוצים להיות רובוטים שגרים במגדלים צפופים, אלא אנחנו רוצים חיים, וירוק זה חיים.
נכון.
ופה אני רוצה לתת דגש מאוד מאוד חשוב לבעלי הדירות. שימו לב, שלא בא איזה אדריכל, אתה יודע, כזה עם שיעור קומה גבוה, ומתכנן איזה משהו מאוד יפה, כמו איזה גנים יפניים, אבל שבסוף אי אפשר לגעת, ואי אפשר לעשות שם כלום. אתה מכיר את הגנים האלה שמאוד יפים?
כן.
אבל אסור לגעת? אז
לראותם בלבד, כמו שאומרים.
בדיוק, אז כן, לא כמו נרות חנוכה. אנחנו רוצים מרחבים ויותר כיף, אפשר דרך אגב לשים שם מתקני משחק גם כן, ואתה יודע, ממש גינה לילדים, ואפילו יותר מזה, אצלנו, בחלק מהפרויקטים, מה שצריכנו לעשות, תקשיב טוב, הצלחנו לייצר מרחב סטרילי, שרק בעלי הדירות בעצם, זה שטח ציבורי, אבל שרק הדיירים של הבניין יכולים לרדת אליו. מישהו מהרחוב לא יכול להיכנס.
יפה. כלומר, חוץ מהחצר, עוד אזורים שהם רק לשימוש הדיירים.
כן, מין מרחב כזה שהוא סגור.
יפה.
ואתה יודע, תחשוב, בתור אבא, אתה יודע שהילדים שלך יורדים לשם, ואף זר לא יכול להגיע, זה נותן המון שקט.
יפה, זה יכול גם לשמש לאספות, או לסוכות למשל, אם רוצים לבנות שם סוכות.
כן, בהחלט, נכון, סוכות, קודם כל, חשוב לזכור שיש מרפסת סוכה, אבל אתה יודע, אם נגיד רוצים לעשות סוכות יותר גדולות, או איזה מרחב שיהיה לשימוש הדיירים, שהם החליטו מה לעשות שם, אולי אירועים, אתה יודע, אירועים אינטימיים כאלה, לא רוצה להגיד חתונה בר מצווה, ואולי ברית מילה, דברים כאלה. אז מה שאנחנו עוד עושים, דרך אגב, חוץ מבחצר למטה, נגיד בפרויקט שלנו בקריית יובל, הצלחנו לייצר גם איזשהו מין גג משותף כזה, שהוא מחבר בין שתי בניינים, שהוא גם לרחפת הדיירים, וזה רק שלהם, והם אחרי זה מחליטים איזה שימוש לעשות בזה, זה דברים שמאוד מאוד כדאי לשים לב אליהם.
יתרון יפה.
כן.
בהקשרים האלה של צורכי ציבור, מה לגבי המטלה הציבורית שהעירייה דורשת? דיברנו עליה, אם אני לא טועה, באחד הפרקים הקודמים.
נכון.
איך אנחנו דואגים שאותו, נגיד, מבנה ציבור, לא יעיק על הדיירים, שגם ייהנו ממנו?
אז נכון, באמת, אתה יודע, אין מה לעשות, אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם שתישאר שלמה, וחייבים לתת פה את המטלה הציבורית, וכאן חשוב לשים לב שזה באמת גם מטלה שהיא מתאימה לבעלי הדירות, וגם שהיא ממוקמת נכון ולא שבת להם באמצע הפרויקט. לדוגמה, אצלנו באחד הפרויקטים באמת היה ויכוח גדול עם העירייה, עשינו סקר עם הדיירים, ראינו שמה שממש חשוב להם זה בית כנסת וגני ילדים, אז דאגנו שיהיה בית כנסת וגן ילדים, אבל העירייה רצה לתקוע לנו את זה באמצע המתחם. מה שעשינו, דאגנו שזה יהיה בצד, שיהיה גן ילדים, ולמעלה, קומה שנייה בית כנסת, אז גם בצד, ואתה יודע, לא מפריע ליום-יום שעוברים לך כל היום בין הבניינים, וגם זה מה שהם היו צריכים, ויש להם מה שהם צריכים, והם מבסוטים, ובמקום מטלה, במקום שזה עול...
זה משרת אותם.
בדיוק.
מדהים. כן. מהלימון לימונדה.
נכון מאוד.
מה עוד בעניין הבניינים עצמם? מה אנחנו יכולים לומר לגבי המיקום, המרחק ביניהם? תן לנו דגשים בעניין
כן,
הזה.
כן, אז אחד הדברים החשובים באמת זה לשים לב שיהיה מרחק בין הבניינים, וכאן אפילו לפעמים הייתי ממליץ לעלות עוד קומות, אבל לעשות את הבניין טיפה יותר צר, כדי שיהיה יותר מרחק בין הבניינים. אני יודע שיש בעיה הלכתית עם זה של הקומות, אז צריך לראות באמת למצוא את הבלנס הנכון.
נכון.
מעבר לזה, גם אם הבניינים קצת קרובים, כי מה לעשות, אתה יודע, לפעמים זה יוצא צפוף, צריך לראות מבחינת הפזק ראייה, שהחלונות לא מסתכלים, והמרפסות, שכל אחד יש לו את הפרטיות שלו, זה, אתה יודע, גם בכלל זה חשוב, אבל במגזר החרדי זה חשוב עוד שתיים. אז לשים לב לדברים.
יפה. אז צריך גם לאזן בין ההלכה בגובה, אבל גם בין ההלכה במרחקים.
נכון.
כן, יפה, הגובה והרוחב. מה לגבי העיצוב האדריכלי, המראה של הבניינים? גם אני חושב, עם השנים זה נהיה דבר לא פחות חשוב מכל מה שדיברנו.
חד משמעית, וזה גם משפיע על ערך הדירה, שבניין מעוצב חיצונית יפה, אם אחר אתה רוצה למכור את הדירה, היא שווה יותר.
נכון.
מה שחשוב לשים לב כאן, זה באמת שמצד אחד, אתה יודע, לשמור על הצביון הקיים, אתה יודע, נגיד אם זה ירושלים, אז אתה נשאר עם האבן הירושלמי, אתה לא פתאום עכשיו עושה זה לא עוד הבניין תל אביבי, כי זה לא מתאים. אבל מצד שני, כן הייתי ממליץ להכניס גם אלמנטים מודרניים, קצת כי תודה, העולם הולך ומתקדם, אז נגיד עושים אבן ירושלמית, אבל משלמים אלמנטים של מתכת לפעמים, של פלדה, של זכוכית, שיהיה גם קצת, אתה יודע, משהו חדש ומרענן.
יפה. מה עוד היית מוסיף לרשימה הזאת של הדגשים התכנוניים, נגיד לובי הבניין, הכניסה?
כן, אז תגיד, תראה, לובי תמיד כמה שיותר גדול ויותר מובח, יותר טוב, אז יכול גם לבוא לחשבון דברים אחרים, אז צריך לראות. אבל מה שכן, צריך לשים לב, נגיד, בלובי, בדלת כניסה, וכל הדברים האלה, שהכל עובד במנגנונים ששומרי שבת, אתה יודע, דיברנו על זה בפרק של המפרט,
נכון.
רק לשים לב לזה.
נכון. אז דיברנו על הבניינים עצמם, על הסביבה שלהם, על המרחקים ביניהם והעיצוב שלהם. בואו נדבר על הבפנים, דגשים על הדירה עצמה, בסוף אנשים רוצים לדעת איך תראה הדירה שלהם.
נכון, בסוף כל אחד, הדירה זה הבית שלו, אז באמת כאן נוצאת את כמה דגשים. קודם כל, תראה, זה ממש לא פשוט לתכנן את הדירה, בטח ובטח, אתה יודע, אנחנו מדברים על פרויקט פינוי-בינוי, אז הפרויקט יקרה אולי, בן אדם מקבל את המפתח אולי עוד 10 שנים,
נכון.
אז קצת קשה לחשוב קדימה. מה שכן, השלב הזה שאתה כבר מחליט על הדירה וצריך לתכנן אותה, הוא שלב הרבה יותר מתקדם, זה כבר קורה לקראת שהפרויקט יוצא לפועל, אז אתה יודע, אתה רק צריך לחשוב 4 שנים קדימה. וכאן, אני ממליץ מאוד מאוד, תראה, בעלי הדירות לעשות עבודה מקדימה, אוקיי? עכשיו, אני אסביר.
אפילו שהדייר זה לא המקצוע שלו, הוא בסופו של דבר הוא לא מעצב, הוא לא אדריכל.
נכון.
ואת אומרת, הוא צריך לתת את הדעת על זה.
בדיוק, וכאן מה שאנחנו עושים, אצלנו בקנטור, מה שאנחנו עושים, אנחנו מצמידים לכל דייר בעצם אפשרות לעבוד עם איש מקצוע מעצב או מעצבת פנים, שישב איתו ויעזור לו לתכנן את הדירה, אנחנו כמובן נותנים את זה על חשבוננו, כשירות לדיירים, אני חושב שזה מאוד מאוד בעל ערך, כי כמו שאמרת, בן אדם לא יודע, אבל מה הוא כן יודע, וזה אני ממליץ לעשות בלי קשר למעצבת, לשבת ולחשוב מה אני רוצה, מה אני צריך עוד 4 שנים, איזה צרכים יהיו לי, מה חשוב לי, אתה יודע, מה לעשות רשימה, איזה חדרים, איזה אלמנטים, לא יודע, אחד, אתה יודע, המטבח יותר חשוב לו, וכמובן הכיורים, וממש אפשר לרדת פה לפרטים, אפילו עד רמת, איפה אני רוצה לאחסן את המיכה מים חמים של שבת, או איפה לשים את הכלים של פסח, חשוב.
כי זה הזמן, גם אם זה עוד 5 שנים, הפרטים האלה חשובים.
מה שלא חשבת היום, אולי מחר, לא יהיה לו כבר מקום אחרי התכנון, זה שווה להשקיע המון המון מחשבה בדברים האלה.
נקודה בהקשר התכנוני הזה, אם זה בכלל דירה להשכרה, שמיועדת להשקעה, מה אתה מציע לבעלים שלה, כדי למקסם את הרווחים, בכלל לא מעניין אותם הנראות של הדירה?
כן, אז זה נכון שמישהו שזה דירה, אתה יודע, להשקעה, או דירה שהיא להשכרה, אז פחות קריטי לו, אתה יודע,
איפה יהיה הכיור?
מילימטר, איפה יהיה הכיור? מצד שני, כן הייתי, אני כן ממליץ לאנשים האלה להתייעץ איתנו, שאתה יודע, זה התחום שלנו. אחרי הכל אנחנו עושים
נדל"ן. אתם בעלי המקצוע.
כן.
אתם יוזמים ובונים, אני תמיד מדגיש את זה בפרקים, זה להתייעץ בעצם עם 2.
נכון.
שמתייעצים איתכם.
נכון.
יפה. תלנו דוגמה להמלצות, למשל, שאתה...
אז אני יכול לתת דוגמה, נגיד מישהו שהוא זכאי לדירה גדולה, נגיד, של 125 מטר, נגיד הוא בא עם דירה של 100 מטר, תוספת של 25, הוא זכאי לדירה של 125 מטר, במקרה כזה לפעמים אני אמליץ לאותו בעל דירה, לשדרג לשתי דירות קטנות, זאת אומרת, נכון שהוא יצטרך להוסיף כסף, כי שתי דירות של 60 מטר לא שוות כמו דירה של 125, וגם יהיה לזה קצת מיסוי, אבל אתה יודע מה לפעמים זה שווה, כי בסחירות של שתי דירות, הוא יוכל לשלם את המשכנתה שהוא לקח על התוספת, ובסוף, אתה יודע, יהיה לו
שתי
נכסים, והוא ירוויח בגדול.
יפה. טוב, תמיר, תודה רבה על היום, קיבלנו טיפים מעולים, על מה חשוב להקפיד בתכנון, ממש הפכת אותנו למתכננים קטנים.
כן,
אולי בסוף... אולי יהיו בעלי מקצוע חדשים בעקבות התוכנית הזאת. תן לנו איזושהי טעימה משבוע הבא.
שבוע הבא אנחנו נדבר על...
נראה לי שנשאר לנו לדבר, לפי הרשימה שאמרנו בהתחלה, על דגשים ופתרונות לציבור החרדי בפרויקטים.
כן, אני לא בטוח שלא אמרנו, זה כבר שבוע שעבר, אז...
מה שלא הספקנו.
שבוע הבא יהיה משהו מעניין.
יהיה מעניין, זה בטוח, כן. כי כל תוכנית אנחנו לומדים משהו חדש.
כן, תודה רבה לסמוד.
אז תמיר, תודה רבה שהיית איתנו השבוע, ונתראה שבוע הבא, שיהיו בשורות טובות, ותמשיכו להצליח.
אמן, תודה רבה.
תודה.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
שטח נדל"ני. פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל כן הדור, התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז מאזינים יקרים, זו הייתה התוכנית שלנו להיום. תודה שהייתם כאן איתנו, שתדענו לעניין אתכם ככל הניתן. שמענו הן מאנשים שנמצאים בוועדות הכספים ובעמדות מקבלי ההחלטה. הן מאנשים שמנהלים את אחת החברות הגדולות ביותר. וגם שמענו טיפים להתחדשות עירונית. אז בעזרת השם נתראה פה בשבוע הבא, לא לפני שנודה. לעורך המסור שלנו נתי שונמן, ותודה מיוחדת לאסתי פלד שעזרה לנו גם כן. תודה לטכנאי יוסי בן חיים, על ההפקה שלמה פולק. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. כל טוב ובשורות טובות.